היום יום חמישי, חר גיבל, באלול תשעי זין, ערב שבת קודש, פרשה מקדמים וילך, ואנחנו בשיחות הקרובות שלנו, החל מהיום, ועד ערב ראש השנה, נדבר על דברים שקשורים בראש השנה. אם עד עכשיו דיברנו על דברים שקשורים לתשובה, באופן כללי, עסקנו בנושאים, ולבדים שונים של התשובה, אנחנו עכשיו עובדים בפני ממדים, אולי נדבר על ראש השנה, זה יעורר אותנו קצת, כי חושבים שיש גם הרבה זמן. אבל אין הרבה זמן. זה שבוע הבא ביום רביעי בערב, נכנסים עם ישראל לתפילת ראש השנה.
ימים הנוראים.
סיוט נוראי, כאשר האדם צריך להתמודד ולהתפלל על חייו.
נכון.
זה באמת סיוט, אבל כדאי, זה שווה.
כן, אבל
מה... זה שווה, זה פשוט שווה.
זה שיהיה להפסקה לפחות...
כן, עוד פעם.
בין יום שישי...
עוד פעם, זה... אני שומע אותך, אני מכיר את הטענה הזו, זו ראייה מצומצמת ילדותית שאין כמותה. אם היית עובד בבית משפט ואומרים לך שיש לך 3 ימים להסביר את עצמך לפני שאתה הולך להיכנס למאסר עולם, היית רוצה עוד שבוע. נכון? נכון או לא? היית מבקש שבוע בלי הפסקות. היית רוצה... נכון? שבוע בלי הפסקות. כי פסק הדין ניתן לך אחרי 10 ימים, אתה לא יודע מה הוא. אז לכן היית מבקש עוד שבוע אם אפשר לקבל בלי הפסקות כדי להסביר למה לא מגיע לך למצב עולם.
10 ימים
עברה. לא, מה, עוד פעם, אני אומר לך. אבל אני אומר לך, אני אומר לך. בראש השנה, האדם מסביר את עמדתו ומתפלל על צרכיו. ומדובר פה בכל מישור. פיזי, נפשי, רוחני, כלכלי, הכל. אתה לא רוצה עוד כמה ימים?
אה, זה יש את פתיחת הפרנסה.
אתה לא רוצה כמה ימים, אתה יכול לפתוח את הארון 70 פעם ולגמור לבית כנסת 200,000 שקל כסגולה לפרנסה. אתה חושב שזה יעזור לך אם בשמיים יגידו שלא? תפתח, תסגור, תפתח, תסגור. תעשי תשובה. מה, הקדוש ברוך הוא אוהב שוחד, נותנים לו ככה קצת לבית כנסת, אז הוא שוכח. לא. זה לא עובד. לכן, צריך לדעת שפתיחת הארון היא חשובה ובסגולה לפרנסה וזה נכון, אבל צריך לעשות עם זה תשובה. אם האדם מתפרנס מן הגזל או מן הריבית, אז גם אם הוא ייקח את כל כספו וישקיע בית הכנסת, זה לא יעזור, כי הוא עובר על איסורי תורה. לא להיבלבל. לכן אותם אנשים שרואים 3 ימים רצוף, חמישי, שישי, שבת, ורואים את זה סיוט, כן, זה סיוט של החיים. כי אתה מתפלל על החיים שלך, שנמצאים בסיוט. אז לכן כל אדם שנמצא במצב מצוקה רוצה עוד קצת זמן כדי אולי לנצח את המצוקה. אבל אין יותר מ3 ימים רצוף ראש השנה, לפעם לא ילב. אז לכן בואו ונתבונן על הימים הללו בעין חיובית ובראייה חיובית והבנה, כמו שראינו בדברי הרב קוק, ככל שהאדם מבין יותר את הפרטים, את הכללים, אז הוא מתייחס אחרת. אדם שמסתכל על דברים באופן כללי, באופן שטחי, ולא יורד לפרטים, אז בפשטות, הוא לא מבין. זה לא עכשיו.
באיזה שעה?
בסביבות 10:15, 10:30.
10:15.
לכן, אחד הדברים שאנחנו פוגשים בראש השנה, וזה מצוות היום, מהי מצוות היום בראש השנה, מי שיודע? לא יודעים.
כן.
מה המצווה?
תקיעת שופר.
כן, יפה מאוד, תקיעת שופר. שנאמר, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגן. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי אבות. המצווה, מי לא ראית? ביום הראשון, סליחה, בראש השנה, זה שעת כל השופר. כמו השופר. אני מעריך שחלק מהיושבים כאן בוודאי זוכים בעל פה. חלק יפגשו את זה בתוך מחזור התפילה. אבל בתפילות של יום הכיפורים, יותר נכון ראש השנה, יש נושא אחד שחוזר על עצמו ומרכזי בשני הימים הללו. וזה נקודת המעמד. כלומר, איפה אתה נמצא, יהודי יקר, ומי אתה בכלל עם ישראל? יחסית למי? יחסית בכלל, במציאות. לא דווקא עכשיו ביחס אל אומות העולם, אלא ביחס למציאות העובדתית, ומה לעשות? זה לא נעים אולי לחלק מהאנשים לשמוע. אבל לא אני בחרתי בי. הקדוש ברוך הוא בחר בי. ובהיות האדם יציר כפיו של הבורא, הוא בחר בי, אז אני נבחר, מה לעשות? כי בחר בחר השם. כמו שהוא בחר בנו להיות אנשים, בני אדם, מדברים, ובחוסר הגינות מוכנת, הוא בחר בחתול להיות חתול ולא אדם, מה לעשות? אז גם אם עמותות החתולים יגישו בגץ על חוסר שוויון, אז אני לא אגיד, טוב, בסדר, מה לעשות? מה לעשות? לא אני יצרתי את עצמי בתור אדם, ולא אתה יצר את עצמך בתור חתול. המעמד של שנינו שונה, זה מדרך עובדתית, זה מה יש. אבל, לפני שניכנס לנושא, כפי שהוא מופיע על הלוח, תסתכלו בבקשה במקור הראשון שנמצא במקורות שלפניכם. נהוג לאחר תקיעת השופר לומר את המילים הבאות: היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי, אם כעבדים, אם כעבדים. ואז ממשיכים ואומרים, אם כבנים, אם היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יחס של אב ובנו, אז רחם, רחמנו כרחם אב על בנים. יחס של אב לבנו שהיה לו בסדר. ואם כעבדים, אם היחס הוא בין אדון לעבד, עינינו לך תלויות, כלומר, אני מביט אליך כעבד אל אדונו, עד שתכונן ותוציא כאור משפטנו היום קדוש. המשמעות של המילים הללו באופן מובהק מראים שהבנים או העבדים זה לא שינוי ברמות שונות של יצורים, זה לא בין אדם לחתול, זה בין בני אדם. יש בני אדם הקרויים בנים ויש בני אדם הקרויים עבדים. זה פלא. הרי אנחנו מדברים על אדון אחד, על הקדוש ברוך הוא. שלום. ברוך הבא. זאת אומרת שכשאנחנו מתבוננים במילים הללו שאמרנו, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומנסים לברר את היחס שלנו אליו ואת היחס שלו אלינו. עם ישראל מעשה באופן הברור המוחלט נמשל לבנים. יאו. עם ישראל, תנו לי דוגמה, פסוקים שמוכיחים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים. יפה, בנים אתם השם אלוקיכם, עוד? יש לכם עוד כמה פסוקים שאתם מכירים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים?
בני ישראל.
בני ישראל. טוב, עוד? נדבר משהו יותר מזה. בנים אתם להשם.
אני סגולה אתם.
וואלה.
אוקיי, תתקרב. זה לא פסוק אבל הרעיון, כן. עוד? יש לכם? תסתכלו, יש שם מקום מספר 2, מי רוצה לקרוא בבקשה? חרוד? מי קורא? כן, לקרוא. דברים למד א' י' עד י' ג' שלושה פסוקים.
ויצא משתי אותם נאמור, מקץ 7 שנים במועד שנות השמיטה לחג הסוכות, מבוא כל ישראל
לראות.
את בני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, יקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם.
יפה, אומרת לנו התורה, אחרי כל שבע שנים, שבע שנים, בסיום השמיטה, השנה השביעית, בחג הסוכות. מה עושים? כל ישראל באים לבית המקדש. וקוראים את התורה הזאת, לא ניכנס עכשיו לדון מה בדיוק, איזה תורה קוראים בפני כולם, נגד כל ישראל ואוזניהם, שישמעו. כלומר, זה נקרא מעמד הקהל, כולם באים. כן? תמשיך לקרוא בבקשה בסוף הבא. הקהל את העם.
את העם, האנשים והנשים, והטף, וגריך אשר בשעריך למען ישמעו, ולמען ימידו ולראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו, וליראה את השם אלוקיכם, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שם על השקע.
כלומר, בטקס הזה, בטקס האחר, מגיעים כולם. סתכלו מי מגיע. אנשים, נשים, טף. כלומר, מבוגרים ותינוקות. כולם מגיעים. לשמוע את קריאת התורה ומה הסיבה? כדי לעורר מחדש את היראה. למען תהיה יראת השם, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את השם אלוקיכם. ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. כלומר, יש מעמד שבו מזכירים לכולם מה חובתם בעולמם. כמו שאומר מה במסילת ישרים. מה הם עושים? לשם מה הם נבראו? ומה התכלית של הבריאה שלהם? מעניין. ואני מתפלא, הרי אתם בחורים חכמים. ואו שאתם עכשיו עייפים מהסליחות שאמרתם אתמול בלילה אחרי חצות. או שאתם מסיבה אחרת לא קולטים, אבל אחד הפסוקים פה מאוד קשים, מאוד קשה להבנה עד כדי כך שהגמרא דנה בזה, ואני מדבר על הפסוק השני. מי מגיע? הקהל את האנשים. טוב, מה זה אנשים?
נשים.
מה זה אנשים? נעל גיל בר מצווה. כלומר, מחויבים במצוות. אז קוראים להם את התורה כדי שידעו מה לעשות, יזכירו להם. נשים, בצדר, חייבות בכל מצוות, לא תעשו. טוב, בצדר, צריכים לשמוע. אבל הטף, מה זה טף?
חיות בהמות.
ילדים קטנים, תינוקות.
זה לא בהמות.
הם לא חייבים במצוות בכלל.
זה לא בהמות.
ממש לא. אז למה מביאים אותם? כי לא מצאו בייביסיט. אין ברירה, צריכים לקחת אותם. לא רבותיי. מביאים גם את הילדים. ולכן התעקנו במקום מספר 3, הגמרא דנה בזה אולי יותר מאוחר. מקום מספר 5, אבל לפני כן. כלומר, הגמרא אומרת כך, היא מאוד מאוד לא מובן לה, הרעיון הזה של להקל ולהביא גם את הילדים, עד שהיא דנה בנושא הזה במצבת חגיגה, בדף ג' עמוד א', במצבת חגיגה דנה בעלייה לרגל, קורבנות החגיגה שצריכים להביא לבית המקדש, והגמרא שואלת, אני לא מבינה, ובואו נראה דברים לשון הגמרא. תלו רבנה, מעשה מרבי יוחנן בן ברוק ורבי אלעזר בן חיסו, שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, הלכו לקבל את פניו של רבי ישוע שהיה בפקיעין, אמר להם שנפגשו, אתם מבינים מה אומרים? לא, אהלן, מה עניינים? מה שלומך? מה עשית? מה נעשה? לא. שואל אותה, רבי יהושע, את רבי יוחנן ואת רבי אלעזר, מה חידוש היה בבית המדרש היום? שלום, מה למדנו היום בבית מדרש? זה המפגש, על זה מדברים. ככה מדברים אנשים אמיתיים שמחוברים לאמת. ולא, איזה טלפון יש לך?
איזה
טלפון, אה? איפה נשמע לי? מה יש לך? ראית את זה? קראת? לא, להיות מחובר לאמת. אני רואה את החילופים על הפנים. כן, אנשי אמת מדברים על אמת. ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לו התלמידים, תלמידיך אנו, אתה שואל אותנו מה החידוש בבית המדרש, אתה ערך עלינו התלמידים. ומימיך אנו שותים, אנחנו לא, הכל נמחה, אתה שואל אותנו מה התחדש בבית המדרש? זה מלמד שהוא לא היה בבית המדרש. הוא היה בפקיעין. הם היו בבית מדרש אחר. רבי יהושע ביקי. כן, אבל מה למדתם היום? מה התחדש היום? אמר להם הפתיחה, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. לא יכול להיות. כשאדם ישב לבית מדרש, ואם הוא באמת לומד, שלא יתחדש לו משהו, לא יכול להיות. כי התורה היא תורת חיים, וכמו שהחיים מלאים חידושים כל הזמן, גם התורה, אדם נגלה בה עוד דבר ועוד דבר, ומתחדש לו רעיון, מתחדשת לו הבנה. אז אם כן, שבת של מי הייתה? כלומר, מי היה ראש הישיבה השבוע? מה למדתם, מה הוא לימד? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה אמורה. רבי אלעזר בן עזריה היה ידוע, היה נשיא ישראל, לא מתכנס עכשיו לסיפור, היה צעיר, בן 18, נהיה נשיא ישראל. ראש הישיבה הגדולה ביותר בעם ישראל, החשובה ביותר של עם ישראל, ואנחנו מזכירים אותו בהגדה של פסח. אומר, והרי אני כבן 70 שנה, אני לא בן 70, אבל אני כולי זקן לבן, כאילו אני בן 70, עשו עוד נס. שיהיה לו זקן לבן, כמו אדם, וואה, רעה, זקן בימים. אמר להם, ובמה הייתה הגדה היום? מה למדתם היום? מה דיברו היום בבית המדרש? מה חידש רבי אלעזר בן עזריה? אמרו לו בפרשת הקדם. זהו, בפסוקים שלנו שקראנו, סליחה. אם בשביל זה באת, לא צריך. מיותר. זה מה שאומר את הגמרא. המקור הראשון. היום מערת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים. לכן, ממשיכה הגמרא ואומרת, הם עולים לו שהיה שיעור בפרשת הקל, מה שקראנו הקל, אנשים, אנשים, ועטף. זו הפרשה שלמדנו, איזה יופי. שיעור בפסוקי התורה. ממשיך הרב ואומר, ומה דרש בה? בסדר, עכשיו תגידו לי מה הוא לימד. איזה חידוש התחדש. אמר לה, אמרו לו, הקל את העם, האנשים והאנשים והטף. שאל רבי אלעזר בן עזריה בישיבה שאלה, אם אנשים באים ללמוד, בסדר? הם צריכים ללמוד, הם צריכים לדעת מה לעשות. נשים באות לשמוע. טוב, וטף למה באים? מה ילדים כאן לימודים כאן? הם לא באים ללמוד, הם לא באים לשמוע. הם באים לסוכריות שהגבאי מחלק. הם לא באמת שייכים לעניין.
שיזכרו את זה לדורים ולרגלים
ולרגלים. אז כן, יפה, אבל הגמרא מסוברת סברה אחרת. רבי אלעזר בן עזריה סובר סברה אחרת, והיא הסברה מאוד חשובה לנו. כדי ליתן שכר למידיהם. כלומר, ההורים שמביאים את ילדיהם לשמוע את התורה, זוכים בזכות זה לשכר. זאת אומרת, כל מה שהתורה אומר, שצריך להכיל את האנשים, הנשים והילדים, הילדים זה כדי לתת שכר למי שמביא אותם. כמה חשוב לשלוח את הילדים לתלמודי תורה. כמה חשוב שהילדים יהיו בעולמה של תורה. לא רק בשביל השכר. כי כשהם יגדלו, הם יגדלו נכון. וגם אם הם ישברו קצת, הם תדעו תמיד לאן לחזור. כי כשחושפים את האדם אל אמת, גם אם הוא אחר כך משקר, הוא יודע שזה שקר. הוא חי בשקר. וסוף האמת לבוא. אבל כשמגדלים ילדים בשקר ולא אומרים להם את האמת, הם הופכים את השקר לאמת ולעולם לא יגיעו לאמת. הם יחיו בשקר שזה אמת. ולכן אומרת הגמרא, מדוע התורה מצווה להביא את הילדים למעמד הזה? מה ההיגיון? בפשטות אמרנו, כדי לתת שכר למי שמביא אותם, נכון? זהו. מה אתם אומרים? זה נראה לכם...
שיזכרו את זה...
זה הסבר מדהים, כי זה אומר...
טעם גדה של פסח.
אנחנו לא יכולים לרדת לשורש הדברים, זה הסבר עמוק. אבל זה נובע מתפיסה עמוקה מאוד של רבי אלעזר בן עזריה. אתם רואים מה כתוב על הלוח? מה כתוב על הלוח? בנים אתם להשם לברכם. גם יש מצב של בנים ויש מצב של עבדים. אנחנו לא נבהל עכשיו בעריכות הדבר לרבנו הארי, שמובא מי שרוצה, ישאל בביתו, אבל בשאר הכוונות, בתפילות ראש השנה, יש הסבר מדוע אנחנו אומרים אם כבנים, אם כעבדים.
אם כבנים...
כי זה מדבר על אותו אדם. אותו אדם יכול להיות בן וכהרף עין להיות עבד.
מהשפחה.
ואתם זוכרים את הסיפור שלמדנו שנה שעברה בין המלך ובין השפחה. ברגע, ברגע שהאדם נותן לכוחות הנפש שלו, הבהמיים, וסליחה על הביטול, הבהמיים זה לא שאתה בהמה, אלא באותם דברים שאנחנו והבהמות זהים, אכילה, שתייה, עשיית צרכים, הגנה, פריה ורביה, אנחנו כמו בהמות, ברעיון של המעשים, כאשר האדם נותן לגוף להוביל, הוא הופך להיות עבד, משועבד, שיעבוד לגוף. הוא עבד של הגוף. הוא עבד של הנאות החיים. כשהם באים, וכולכם מכירים, כולנו מכירים, זה טעים בהתחלה. אבל אחר כך זה נגמר, ולא נשאר מזה זכר. ואין מזה כלום. חוץ מחסרון כיס בארנק וכאב לב בנפש מתישהו. כאשר האדם מאפשר לעצמו להיות עבד, זאת אומרת שהוא בחר לא להיות במימד הבן. ומה ההבדל? מה ההבדל? עבד, כשהוא חוטא לאדונו, אז האדון שלו חובט פה וזורק אותו מתוך האחוזה. היחס בין אדון לעבד הוא יחס של שליטה, של קביעה, של כפייה וענישה. אין לאדון מקום, בבקשה תגיד לנו, אין לאדון מקום בליבו לרחם על העבד, כי העבד עניינו לשרת אותו ולא הפוך. והעבד, כשהוא לא בסדר, הוא נענש, ואין רחמים כלפיו, אלא ממצים איתו את מידת הדין. וכאשר הבן חוטא, אין מצב שהאב לא ירחם על בנו, גם אם הוא יעניש. כי בטבע האדם אוהב את בנו, וגם כשהוא חוטא כלפיו, וכולנו מכירים את זה, כי ודאי חטאנו כלפי ההורים שלנו מתישהו, אם זה במילים לא יפות, אם זה בהתנהגות אחרת, וההורים מחלו, למרות שהם כעסו ולמרות שהם הענישו. והאדם בוחר להיות ביחד זה לקדוש ברוך הוא, כפי בחירתו. אתה רוצה להיות בן? לכן תסתכלו עכשיו במקום מספר אחד. כשאנחנו אומרים מקום מספר אחד, אנחנו אומרים אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. כי יש מקום לרחמי אב על בנים. אבל אם כעבדים, איך כתוב אחר כך? איננו לך גלויות, לא מוזכר תרחם עלינו. אלא עד שניתן לנו חנינה, כלומר תעשה טובה ותחון אותנו. עולם אחר, מציאות אחרת. בראש השנה אנחנו עוברים ואומרים שהיחס שלנו אל הקדוש ברוך הוא ותורתו לא ברור לנו. שימו לב מה אנחנו אומרים במשפטים הללו. אנחנו לא יודעים אם אנחנו כבנים או כעבדים. וזה מצב נוראי, שאתה לא יודע מה המעמד שלך ומה היחס שלך אל הקדוש ברוך הוא, בפרט כאשר אתה יודע כי בך בחר השם להיותך עליון על כל הארץ. וייתם לי עם סגולה. הרי אני אמרתי לכם מה אני רוצה מכם. בחרתי בכם להיות בנים להשם אלוהיכם. איך אתם אמרתם את הבן ואבן? ואתה מסתפק ואתה לא יודע אם אתה בן או אם אתה אבן. יש פה מישהו שמסתפק? האם הוא בן של אביו או עבדו? יש פה מישהו כזה? לא נראה לי. כולנו יודעים שיש לנו אבא, הוא אבא שלנו. ואנחנו לא אומרים, רגע, אולי הוא קנה אותי בתור אבן. לא, אין לנו ספק. אז מאיפה בא הספק שלנו בתפילה הזו כלפי הקדוש ברוך הוא? האם אנחנו במצב של בנים או מצב של עבדים? זו תמיהה גדולה מאוד על מי?
עלינו.
עלינו, איך אנחנו מסוגלים להגיע לרמה כזאת שבו יש לך ספק אם אתה בן או אבן? ובגלל זה תסתכלו במקום מספר 4, לא לחינם הובא הפסוק הזה כדי להזכיר לנו. אומרת התורה במקום מספר 4 בספר דברים פרק י' פסוק א', בנים אתם להשם אלוהיכם. זו קביעה, זו אמירה שיש בה הרבה הרבה ציפייה, הרבה הרבה, נקרא לזה שורש עמוק של המציאות שלנו כפי שהיא אמורה להיות, לא מצידו של הקדוש ברוך הוא שהוא יודע שאנחנו בניו, אלא מצידנו שנבין שאנחנו בנים. אומנם זה מגיע בנושא שקשור יותר למנהגי אבלות על מתים, לא תתגודדו ולא נשים מכוחה ביניכם למת, אבל הרעיון של בנים אתם, השם אלוהיכם. יש עוד מימד שצריך רגע להבין. מה פירוש היום הארת עולם?
הארת עולם?
מה זה היום? תסתכל, מקום מספר אחד.
היום,
עכשיו. היום זה היום. טוב, מה זה היום? מתי אומרים את זה?
היום.
בראש השנה. מה זה הרת?
קדוש.
גדול.
הרת עולם, היום הרת עולם זה היום נברא העולם. הרת זה משום היום כמו לידה.
אמרתי בריאה.
היום נברא העולם. כלומר, מדובר על א' ותשרי. יום בריאת העולם.
וואלה.
וואלה. בכ"ה באלול, כן? כ"ה באלול מה היה? בריאת האדם. שבת. עובר ששת ימי המעשה, סליחה, בכ"ה באלול יום בריאת העולם ובשבת זה יום בריאת האדם. ערב שישי נכנסה שבת. זאת אומרת שעל מנת שלא נבלבל נחזור פעם דיוק. בכ"ה באלול אמר הקדוש ברוך הוא ויאמר אלוהים יום היום, היום הראשון. וככה כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט, בום, יום שישי אדם נברא, שבת. היום הארת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, זה אומר לא רק אנחנו בני האדם, אלא גם אחרון היתושים או המיקרובים שנמצאים על גבי הפלנטה כולה. כולם עומדים למשפט. ורבותיי, יש לי שאלה אליכם. על מה הקדוש ברוך הוא ידון את דוב הגריזלי שנמצא ביערות אסיה?
על אסיה, איך אסיה?
על מה? לכי מחויב הוא באיזה דבר?
לא, אין לו נאה.
על מה?
אין לו בחירה.
מה פירוש? מה פירוש?
אין לו בחירה.
כל יצורי עולמי. האם הכוונה לכל בעלי החיים המציאות?
לא.
או כמו שמקודם הבנתי, או משהו אחר.
כל דבר שאנחנו דומים ליצורי אדם. אמרת שאנחנו דומים לחיות.
אתה רוצה להגיד משהו? זה נשמע חשוב. מאוד חשוב. אז אני רוצה ליהנות ממנו. רבותיי, מה פירוש יצורי עולמים? האם זה אדום וריזלי?
לא.
הקוף?
זה אנחנו.
זה כולם.
מה מדובר? זה יכולה כולם. רבותיי, כן, כולם. כולם באים בראש השנה ונידונים. אבל אתם יודעים מי עוד נידון?
נידונים על המלאכים.
מלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא דן את המלאכים, ויש לי שאלה אליכם. וכי מלאך יכול לחטוא?
לא.
אין מצב.
לא למנות הפקודה.
אין מצב!
לא למנות.
הוא עושה מושלם את מה שהוא מצווה, אז על מה דנים אותם?
הם עשו
אותם. ואיפה אני יודע שדנים אותם?
הם עשו אותם מספיק.
ואיפה אני יודע שדנים את המלאכים? כולם שמעו, מכירים, את אותו פיוט שכתב רבי אמנון ממגנצה, ונתנה תוקף קדושת היום, זה יותר אצל אשכנזים, לאט לאט זה מחלחל גם לעדות המזרח, וכל שנה אני מזכיר את זה. כי מה שאני ראיתי את הרעיון הזה, מצאתי את עצמי מבוהל. מבוהל. מה מבוהל? בואו תקשיבו. כי נראה לי שאתם לא מבוהלים, לא מפוחלים, ואפילו מבסוטים. ואני לא רוצה להפחיד אתכם היום, אבל אני כן רוצה שתתחילו להתעורר. אומר רבי אמנון ממגנצה בפיוט, הפיוט האחרון של חייו, שירת חייו, לאחר שהוא עונה וקוצצו אצבעות רגליו, ידיו, והוא בא לבית הכנסת מדמם, והוא יודע שהוא גוסס ועומד למות. והוא אומר פיוט ומתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. ומלאכים בו יחפזו. וחילו רעדה יוחזו. ויאמרו הנה יום הדין. שכחתי את המילה הבאה?
לפקוד.
לפקוד את כל צבא מרום בנים. על מה הם פוחדים? על מה הם רצים ממקום למקום? מה הם כל כך רועדים מפחד? אתם יודעים מה הם מפחדים? מה האדישות שלנו? הפחד של כל יצורי העולמי, המיקרוב הכי קטן והמלאך הכי גדול, פוחדים מהאדישות שיש לנו ומה... נקרא לזה היכולת שלנו להגיד, טוב, יאללה, אבל אנחנו ישראלים, אנחנו נאלתר משהו בראש השנה. נמצא איזה קומבינה. זה בסדר, חברים, עוד איכשהו זה יכול להסתדר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נאמר עליו, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אז מאין באה האדישות הזו?
כזה טוב לנו.
מה נסגר איתנו, איך אנחנו כל כך לא מרגישים כלום? זה לא צריך כדי סכין של ברית מילה להוריד את מילת הלב. זה סכין מנתחים לגרד שכבות. היום הרת עולם, היום בעמים במשפט כל יצורי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים, כי אם אנחנו נבין שכל העולם נברא כדי לשמש אותנו, כל העולם נברא על מנת להיות עבד לנו, לסייע לנו לעבוד את השם.
שלב אחד.
אם אנחנו נבין את זה, אנחנו נהיה בנים. אבל אם אנחנו לא נבין את זה, אנחנו כמותם בדיוק עבדים. אם כן המלאכים פוחדים, אתם יודעים למה? כי אם כל העולם נברא עבור האדם, והאדם לא עושה מה שצריך, אז הסופה אירמה וכל מיני צונאמים כאלו אחרים, זה כדור אקמול. העולם קיים רק בגלל, ואך ורק בגלל, ובזכות אותם אנשים ששומרים על התורה, כי כמו שאומר הפסוק, קיבלו חוקות שמה אלינו. וואו, בלוק. לא, עוד שמיים וארץ לא שמתי. אם בלי חוקי התורה והקפדה עליהם, לא צריך שום דבר. אין עולם, לא צריך את העולם, אין בו ממש, אין טעם. הוא מיותר. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך לא את העולם ולא אותנו. הוא לא צריך שום דבר, כי הכל שלו. ואנחנו אדישים. לכן המלאכים מפחדים מאוד. מפחדים שאנחנו נביא לחורבן העולם. וכשחורבן העולם יבוא, לא צריך גם אותם. אין להם תפקיד. היום הארת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי העולמים, אתה אומר את זה, אתה שומע את זה, ואתה ממשיך הלאה. ואתה אומר, אם כבנים, אם כעבדים, זה סבבה, טוב שיהיה. טוב, אם כבנים תרחם, אם לא, אנחנו מקווה שיהיה בסדר, וממשיכים הלאה, בניגו. תקשיב למה שאתה מוציא מהפה, היום יעמיד במשפט. אין פה הרבה רישיונות נהיגה. אבל אלה שיש להם, אני לא יודע אם הם פגשו פעם, מציאות כזו שהם באים לרכב ורואים את הפקח של העירייה רושם להם דוח. תור, כמה? 100 שקל, 150 שקל, 200 שקל?
170.
ועובדים מתחננים לפניו, תעשה טובה, תוותר. והלב שלהם, הם כולו עושים מלא אנרגיות לשכנע אותו.
יש עוד פקח ברכב.
סליחה, מה? מה קרה? 150 שקל. חנית קצת מעבר לזמן במקום אסור. מה קרה? אתה מרגיש כזה כולך מלא אנרגיות. אבל כשאתה עומד בראש השנה ביום הדין, היום והנורא, שבו דנים אותך על בני חיי ומזונה, במילים אחרות, על בריאות הגוף, על הפרנסה, על הילדים, על עם ישראל בכלל, אם יהיה פה שלום, אם חד ושלום יהיה ההפך. אז עושים את הניגון יפה, ולא מקשיבים רגע, שעכשיו אתה נמצא במשפט, ידידי הנכבד. אתה עכשיו מול שופט, אתה לא תופט, אתה לא קולט. שעכשיו תנים אותך, לא את חבר שלך. אתה מולו. אז אפשר לנגן, וכאילו ברעדה זה בסדר. אבל שתהיה רעדה. בנים אתם להשם אלוהיכם או עבדים אתם? לאן לקחנו את עצמנו באדישות? היום יומית, לוחות השנה זועקים, אלו נגמר, רואים יום יום עובר, עושים פיים. רבותיי, תסתכלו, נגמר הלוח. בכל הפרסומות, ראש השנה, ראש השנה, מתכונים, כולם צועקים, ראש השנה. אף אחד לא מתעורר? אומר, רגע, 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 מה זה ראש השנה? זה בשר טוב עם רוטב? זה לימון אדום? זה תמר? זה תפוח מדבש? זה ראש השנה? כן, זה חלק ממרכיבי ראש השנה. אבל מי שיכול להתענג בתענוגים, באמת, לא רק מצד המעין, מי שמתעורר לתשובה ומבין איפה הוא נמצא, עבד, אל לא לצפות לרחמים. עבד, צריך לדעת שהוא חי על זמן שאול. הוא חי בגלל שבעל הבית רוצה שיהיה לו זה או זה. אני מדבר עכשיו בהיבט הכללי. על פי היהדות, אדם חייב לדאוג לעבדו. הוא לא יכול להרביץ לו סתם, הוא לא יכול... והמושג עבד זה מושג מושפל של אדם שאין לו משלו כלום. והוא תלוי בחסדי אדונו, ומי שרוצה להבין פעם, ולא רחוק, מאחד העמים המתורבתים בעולם, יעני. ארצות הברית של אמריקה, האומה הגדולה, המעצמה, מלאה עד כתפיה בדם של עבדים שחורים שהם רצחו והרגו על כלום בגלל שהוא לא הביא לו כוס קפה בזמן הוא עשה דבר כזה או אחר על זה נלחמו מדינות הדרום ומדינות הצפון תסתכלו בסרטים שהיו אז ותראו מה זה עבד אתה יודע, להבין על מה אנחנו מדברים עבד זה אדם שהוא כאילו איננו, אוויר מכונה
שקנה אותו
שמת אותו בשקע, הוא עובד אתה לא רוצה, אתה זורק להשפעה
רכוש
בדיוק אין לו יחס כאדם
אין לו דבר המשיב
הוא נמצא מה שנקרא אחרון ברשימה ככה אנחנו רוצים לבוא אל הקדוש ברוך הוא בראש השנה ולצפות לרחמים ולבקש מחילה ולזכות בה לבקש מחילה האמת חיה השאלה אם הוא יקבל אותה הוא יקבל שוט אם כבנים אם כעבדים זה תלוי בנו זה תלוי באף אחד אחר נחזור בחדרה למה שראינו מה שאומר רבי יהושע כזה חידוש היה ולא אמרתם לי תסתכלו במקום מספר 3 בסוף למה מביאים את הילדים הקטנים? כדי לתת שכר להורים שמביאים אותם לשמוע את קריאת התורה לשמוע שהם בנים לשמוע שהם בניו של הקדוש ברוך הוא כדי למנוע מהם להיות עבדים ובאמת זה לא נגמר כאן הגמרא במסכת קידושין בדף ל"ו עמוד א' מקום מספר 5 יש דיון בין אביי לרבא על הנושא הזה של הפסוק בנים אתם מהשם אלוהיכם שואלת הגמרא ואני קורא ובין לאביי ובין לרבא זה לא משנה לשיטת מי היי בנים בנים אתם מה הדר שבא? מה הם דורשים? מה המשמעות של בנים אתם מהשם אלוהיכם? אומרת הגמרא אני באים לחתני כמו שלמדנו בנים אתם מהשם אלוהיכם ושימו לב רבותיי מהי הגדרה של בן ומהי הגדרה של עבד וכבר אמרנו זה יכול להיות אותו אחד אומרת הגמרא בזמן שאתם נוהגים כמנהג בנים אתם גבוהים בנים בן מכבד את אוהב את אביו ואת אמו בן לא עושה הפך ממה שהם רוצים זה בן ראוי כאשר אתה מתנהג בו בן אז אתה בן, לא? איך אומרים? אם יש לו מקום ויש לו כנפיים והוא נראה כמו תרנגול, כנראה זה תרנגול אם אנחנו בנים ומתנהגים כמו בנים אז אנחנו בנים וממשיכה הגמרא ואומרת אין אתם נוהגים מן הבנים? אין אתם קרויים בנים שימו לב לדין כלומר ברגע שאתה מתנהג לא כמו בן קשה לי לקרוא לך בן אז איך אני אקרא לך?
עבד
עוד לא נגיע למין העבד אבל קשה לי להגיד שאתה בן אתה בן, כן, ביולוגית אתה הבן שלי אבל בעבר לזה קשה לי להגיד שאתה הבן שלי ולכן ממשיכה הגמרא ואומרת זה דברי רבי יהודה רבי מאיר אומר בטח ובטח אתם קוראים בנים לא משנה גם אם אתם חוטאים אתם נקראים בנים שנאמר בנים שחלים נאמר כן, יש בן שחל שחל זה הפך מהחוכמה בן טיפש בלשון העם יש בנים
כאלה
ואומר בנים לא אמון בם פרשה הבאה יש בנים שאי אפשר להאמין להם כן, יש, אבל הם בנים וממשיכה הגמרא ואומרת ואומר זרע מרעים נכון, הזרע הזה רע אבל בנים משחיתים, הם בנים, למרות שהם משחיתים. שימו לב כמה מקומות בתורה אנחנו קוראים בנים במצבים הלא טובים. ואומר וירא אמר, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חיל, שוב פעם בנים. ואמר שכן, מה זה אומר? מי זה אומר? שואלת הגמרא. וכי תימא, תגיד תגיד, שם ליהוד מקרי בני. כלומר, מישהו לא, הטיפש יקרא לזה בנים. אלא, כי לבהו אמונת אמונה אלו. כי לבהו אמונת היו, אין בהם אמון, לא מיקרו בניי, כן, איך זה, איך אתה קורא להם בנים? אומרת הגמרא תשמע ואומר, בנים לא אמון בה. וחיתם הקהילה ברור מהנותה ודמית לבנים, כי פרחו לעבודת כוכבים לא מקובנים. כלומר, אם הם מאמינים בשם, הם נקראים בנים. הם עובדים עבודה זרה, אז הם לא נקראים בנים. וכבר אמרתי חזור ואמור, ואני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עבודה זרה זה לא רק מי שעובד עץ ואבן, זה לא רק להשתחוות לפסלים ולתמונות, אלא גם מי שעובד ליצרים, מי שעובד לכל מיני נפלאות הגויים והופך אותם למרכזיים בחייו. אל זר זה כל מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה אצל בניו, זה נקרא זר. גם אם זה מוזיקה שהיא זרה ליהדות, זה אל זר. גם לבוש, גם דיבור, גם תספורת. כל דבר שאדם עושה וזה נגד רצון השם, זה זר, זה לא שייך. אז אם הבן ממלא את כיסיו בדברים זרים, אז איך אפשר לקרוא בן? נכון, אתה בן, אבל כן, למרות שאתה חוטא, היחס שלי אליך כבן, אבל תראה מה אתה עושה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר, זרע מרעי בנים משחיתים, וכי תימא אם תרצה לומר בנים משחיתים עוד הם יקרו, בני מעליה לא יקרו. כן, אני שואל לקרוא לך בן, אבל בן משחית. לא יקרו לך, איזה בן מעולה יש לי. כלומר, הייתי חושב שכבר אין לו תקנה, אומרת הגמרא, תשמע, ואומר והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, יש תקנה. יש תקנה, ומה התקנה? להבין שהיום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, ואתה צריך לבוא למשפט עם סנגוריה. תיקנת את אשר קלקלת. הגמרא בערבתא, תסתכלו במקור הבא, מקור מספר 6, היא לוקחת אותנו להשלכה הלכתית, סליחה, לא יודע אם הלכתית, אבל מאוד משמעותית במחלוקת הזו בין אביי רבא, רב יהודה, רבי מאיר, עוד מעט. היא לוקחת אותנו להשלכה קצת שונה. מה אומרת הגמרא במסכת בערבתא? אומרת הגמרא בדפי עמוד א', תניא. היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך. כלומר, אתה תובע מישהו, יש לו מה לומר לך. אם אלוהיכם, לדוגמה, אוהב אני, יש הרבה ציוויים שמצווים אותנו במצוות הצדקה והדאגה לעניים. אז שואלת הגמרא, אם כן, מדוע לא מפרנס אותם? אם הוא אוהב שיהיו עניים, שידאג להם. אמר לו, מה אתה עונה לאדם כזה? כדי שניצול אנו בהם מדינה של גהנה, גהנם. כלומר, כדי שאני נותן צדקה, אני המרוויח. אנשים חושבים בטעות שאני נותן צדקה, הם עושים טובה לעניים. טעיתם, טעינו. העני עושה טובה שמוכן לקחת ממך. כי הוא מזכה אותך במצווה, כי בלעדיו אין לך מצווה לתקן. ואני אדבר על עני הגון. ג. כן אומרת הגמרא, זו שאלה ששאל טרנספורמוס הרשע את רבי עקיבא. אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם, ידאג להם. ענה לו רבי עקיבא, כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנם. אמר לו אותו גוי, אדרבה, דו כדי שאתה נותן צדקה, זה מה שביא אותך לגיהנום? זה שמחייבתם לגיהנום? הרי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה שהוא יהיה עני. ואם אתה נותן לו כסף, הוא כבר לא עני. אז אתה רוצה נגד רצון השם. אז במקום לזכות במצווה, כמו שאתה אומר, זכית בעבירה. אל תיתן צדקה לעני. אתה שגוי. מה ענה לו? אמר לו רבי עקיבא, אם שואל לך משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, זה אותו גוי, שכעס על עבדו וכבשו בבית האסורים וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. מלך כועס על עבד וקורע אותו, מה שנקרא, שם אותו בכלא, אומר זה ימות מצמא מרעב בכלא. לא לתת לו לאכול, לא לתת לו לשלוט, שימות שם, בייסורים. בלב אדם אחד, והחילהו והשקעו, בא איזה אחד לכלא, בחווה, נותן לו לאכול ולשתות. תפסו אותו. כששמע המלך לא כועס עליו, מה אתם אומרים? ועולה כועס. ממשיך אותו גוי ואומר לו, ואתם קרואים עבדים, שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה על העבד, שיהיו עניים, למה אתה נותן צדקה? תשאיר את התעני, שיהיה עני. שאלה, איזה גדלות, כן, זה שאלות של יצירה בדרך כלל. אין לך ככה, אני יודע, הוא קינטה. איזה רעיון כזה הלכתי, כדי לגרות אותך ולהכשיל אותך. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו רבי עקיבא, אני שואל לך משל גם אני. אם בסיפורים הולכים, בוא נלך עם סיפורים. אמר לו רבי עקיבא, למה הדבר דומה למלך בשר ודם, שכעס על בנו וחבשו בבית האסורים וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, כלומר אותו דבר, והלך אדם אחד והאכילהו והשקהו ונתפס. וכששמע המלך, לא דורון משגר לו, נותן לו מתנה. ולמה? ממשיך רבי עקיבא ואומר, ואנחנו קרואים בנים, דכתיב בנים אתם להשם אלוהיכם. ולכן, האבא, למרות שכועס על בנו, מי שמטפל בבנו ומסייע, זה מה שהוא רצה שיקרה. הוא רצה להניש את הבן, אתה לתת לו מה שנקרא כפה שיתעורר, אבל הוא רוצה שמישהו ידאג לו. תדע, בן. לכן, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לו, אתם קרואים בנים וקרואים עבדים, נו, מה זה? יש זה, יש פסוק אחד קורא לכם עבדים, כי לי בני ישראל עבדים. מצד שני, פסוק שאומר, בנים אתם השם אלוהיכם. אם כבנים, אם כעבדים. אומרת הגמרא, בזמן שאתם, אמר לו רבי עקיבא, אתם קרואים בנים וקרואים עבדים, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קרואים בנים. ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קרואים עבדים. ועכשיו, מתי זה עכשיו? כאשר רומי כבשה את ירושלים, החריבה, הגלתה את בני ישראל, אומר לו רבי עקיבא, ועכשיו, אין אתם עושים רצונו של מקום. אנחנו בגלות. כלומר, הגמרא בבבא בתרא מעמידה בעינינו עוד מימד, מה זה בנים ומה זה עבדים, כי זה מדובר על כל אחד ואחד מן היושבים כאן. אנחנו יכולים להיות בנים ויכולים להיות עבדים. הבן מקיים את מצוות אביו, וכשהוא חוטא, הוא מעניש אותו. אבל הוא לא רוצה לפגוע בו. לעומת זאת, כמי שדובר על עבד, קניתי פלאפון. וקניתי אחר. זה רכוש. זה עולם אחר. זו הסתכלות אחרת. למעשה, אפשר לומר, שעכשיו אנחנו מבינים קצת מה הייתה ההתרגשות הגדולה של רבי יהושע בפקיעין, שאמר, וואו, איזה חידוש! למה מביאים את הילדים לבית המקדש? כדי שילמדו, כדי שההורים יקבלו שכר. וואו, מה כזה מלהים? עם ישראל נקרא בנו, עם ישראל נקרא בנים. זה ברעיון, בסגולה, במציאות. לצערנו הרב, כבר נאמר וזכינו, במרכאות, שגם אצלנו אין בית אשר אין שם מת. גם אצלנו אין בית שאין אחד מהילדים שנחלש באמונה, נחלש בקיום המצוות, והמצב לא טוב. אין בית כבר, בכל בית אשר. כי הרחוב, כי מה שיש לעולם הקרוי מתורבת והפציעה זה רק איך לקלקל. איך לקלקל את הנפש, איך לקלקל את המוסר, איך לקלקל את האמת. זה מה שיש להם למכור, אין משהו אחר שם. והכל בסגנון עבד. עבדים ליצרים, עבדים לאומות העולם, עבדים למוסר מזויב, ואנחנו, בני התורה, בני הישיבה, צריכים לשמור מכל משמר על הגדרת הבנים. נכון, גם בידינו יש אי אלו מנהגים עבדיים. יש בידינו הרגלים של עבד. אבל אם אנחנו נכין את עצמנו והיום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אנחנו כבר לא נצטרך להיות מסופקים אם כבנים, אם כעבדים. צריכים להפנים את המשמעות של המילים בנים אתם להשם. את היחס של בן לאביו, להיות כבנים המתחטאים לפני אביהם, להיות בנים ראויים ולא חד ושלום בנים משחיתים, זרע מרעים. צריכים להיות מאוהביו של אבינו שבשמיים. צריכים להיות בנים. והבן אמור למסור את נפשו למען הוריו. אנחנו צריכים למסור את הנפש שלנו לקדוש ברוך הוא. לתת לה אדישות, לתת לה ימים לחלוף, את הימים הללו שנותרו לנו. ואני פה אולי זועק, כל קורא אני מקווה שלא במדבר. אם לפני חודש כמעט התחלנו לדבר על אלו, על סליחות, על תשובה, רבותיי, היום אנחנו צריכים לצעוק הצילו, כי נשאר פחות משבוע. ולהבין שאין לנו זמן. ומי שחושב שיש לו זמן, הוא טועה. ויכול להיות שפה מישהו יגיד, כן, גם שנה שעברה הייתי ככה והכל בסדר, הנה, הגעתי עד עכשיו. אני רוצה לתת לכם תשובה פשוטה. מתוך מציאות חיים. אבי עליו השלום, חלה במחלה הקרויה סרטן. הוא נפטר ממנו. זה היה בני שנתיים וחצי. אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, מספרת לנו שהסימן הראשון שהיא קלטה שקורה משהו זה היה בראש השנה. בתחילת אותה שנה שהוא נפטר בה. משהו לא היה בסדר. היא לא הבינה מה קורה. לקח זמן, ולאט לאט, בלי שגילו כלום, עד פסח. הוא הלך לעולמו. כאשר יש סרטן רוחני בגוף, הוא מתרבה בשקט. ויום אחד הוא הורג את האדם. בלי הודעה מראש. והאדם בדרך חושב שהכל בסדר. והחיים לכל, הם מתנהלים כהרגלם. ולא קרה לי כלום, ולא יקרה לי כלום. צריכים לדעת שהרעל הרוחני, השלילי, שבא מאומות העולם, שבא מתרבות זולה, מתרבות אנשים חטאים, שולחת גרורות כמו סרטן. ותסתכלו על עצם המציאות שלנו כאן, שאנחנו כל כך אנשים, ותבינו שאנחנו חולים במחלה, במחלת הסרטן הרוחני. והוא אוכל בנו, ואנחנו מבחוץ נראים בסדר. נכון, מדי פעם יש סימנים, קצת תפילה לא בסדר, קצת פה עוד שם יש סימנים. אבל לא מתחתים, זה בסדר, זה רגיל. צריכים לתפוס שאנחנו בנים, וצריכים לחזור להיות בנים הגונים וראויים להיקרא בנים. ואנחנו ראויים להיקרא בנים רק כאשר אנחנו עושים רצונו של מקום. אז אתם ניצלים היום, כולכם, לבני השם אלוהיכם. כולכם, כולנו יחד. היום הרת עולם, היום ימים למשפט כל יצורי עולמי. רק מי שעומד ניצב. רק מי שעומד מול הפסוק, השם דברך ניצב בשמיים. רק מי שרואה את הקדוש ברוך הוא כמרכזי לחייו, שסביב זה כל השאר מסתובב כמסייע, כעוזר, אז יש בילך. בילך אברהם למצאיו. אפשר להמשיך ללכת. מי שלא שם, שיזדרז להיות שם. כי לפעמים, כמו שראינו בגמרא בבא בתרא, האב גוזר על בנו שיהיה בבית הכלא ולא יאכילו אותו ולא ישתו לו לשתות. גם זה קורה. אל לנו להגיע לשלב הזה. חבל שלנו. בואו ונרים בשתי ידיים, בזריזות, את מהלך התשובה. נפנים את ההבנה שזה לא צחוקים כמו שהחברה אומרים. עוד פחות משבוע, אתם כבר בני מצווה. כל אחד ואחד פה יעמוד לדין על ענייניו הפרטיים לבד. וכפי שאנחנו נתקן את עצמנו, וכפי שאנחנו נגיע למשפט, כך נזכה לשמוע את גזר הדין. מה שנותר, צריך לברך לחיים טובים, תכתבן, תכתבן. רק בבקשה לידכם, אנא מכם. עשו תשובה בבקשה, בשביל כולם, בהצלחה.